שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, שלוש דקות אחרי השעה 9 בערב, יום שני בשבוע. אנו פותחים כעת את השעה הבאה שלנו, התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. דרור רוטשטיין איתנו על הביצוע הטכני, כאן איתכם אמירם כהן. אנחנו גם הערב הזה בלי הפקה, כך שאין אפשרות להתקשר אלינו, לעלות שאלות בקולכם. אבל נשמח מאוד אם תכתבו אלינו שאלות כתובות אל תיבת המסרונים, אל 055-966-3991, 055-966-3991. תשתדלו לא שאלות שכבר היו בעבר, תמצאו שאלות חדשות, תעלו את השאלות, נשמח בעזרת השם להעביר אל הרב ולקבל גם תשובות. הרב שלמה אבינר, שלום לך.
כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות.
תודה, תודה הרב, יישר כוח. אנחנו נפתח עם מסרון ראשון שהגיע אלינו. שואלים, האם לרב בית כנסת יש דין מרא דאתרא, והאם זה מחייב לפסוק על פיו גם אם הוא טועה?
הנושא מתחלק לשני חלקים. זה ברור שרב בית כנסת יש לו דין מרא דאתרא. אחרת מה המשמעות של המשפט שהוא רב בית הכנסת? אם הוא רב שמתפלל בבית הכנסת, זה משהו אחר. אבל אם הוא רב בית הכנסת, אז בחרו בו שהוא יקבע כל ענייני בית הכנסת. עכשיו, אם הוא טועה, זה משהו אחר. אם הוא טועה, צריך לתקן אותו. צריך להיות בטוח, כמובן שהוא טועה. כל אחד יכול לטעות. גם רב יכול לטעות. אבל לא צריך לומר את זה בחוצפה. צריך כמו הלשונות הידועים. הלא לימדתנו רבין משה, סליחה, רציתי לשאול שאלה בנידון הזה, כי לא הבנתי וכו' וכו'. כלומר, צריך לשאול לא דרך קביעה, לומר לו, טעית, אלא דרך שאלה. סליחה, לא הבנתי טוב מה שהרב אמר, כך וכך. טוב.
תודה, תודה רב, יישר כוח, ואנחנו נמשיך עם מסרון נוסף. שואלים לגבי אברך שלומד חצי יום ועובד חצי יום, ואשתו גם עובדת, אבל יש משפחה גדולה, ובמציאות, כך הוא כותב, שלהם הפרנסה מאוד מאוד דחוקה. עד כמה צריך להוסיף עבודות נוספות על חשבון הלימוד? עד כמה חובת ההשתדלות היא בפרנסה?
זה שאלה טובה מאוד. כמובן, זה דבר בלתי מדיד. הוא צריך ללמוד את המקסימום האפשרי. אבל אם זה לא מספיק, יש לו ילדים, יש לו לא יודע מה, מסר פרנסה, אז הוא לא יתחיל לגנוב כסף, לכן אין לו ברירה, הוא חייב לעבוד. הוא חייב לעבוד כדי לחסות את ההוצאות החודשיות. פלוס צריך תמיד קצת כסף רזרבי, יש הוצאות בלתי צפויות, לא יודע מה, איזה רופא שיניים, איזה מקרר שמתקלקל, זה קצת כסף רזרבי. אבל זו תשובה כללית מאוד. אם הוא רוצה תשובה פרטית, מדויקת לגביו, אז הכי טוב שישאל את הרם שלו בישיבה, וישבו יחד עם נייר ויעשו חשבון מדויק. אם השאלה היא האם אפשר לא לעבוד מספיק ולסמוך שהקדוש ברוך הוא יביא כסף, זה ודאי שלא, כי ביטחון בשם זה לבטוח במה שהשם הבטיח. אז אם השם הבטיח לו שיהיה לו פרנסה, אז הוא לא צריך לדאוג, יהיה לו פרנסה. אבל אם השם לא הבטיח לו, אז הוא לא יכול להמציא הבטחה בשם הקדוש ברוך הוא. למשל, השם הבטיח שיהיה מן, והיו כאלה שלא האמינו שיהיה מן, ושמרו, וזה ירכיב, ידוע. צריך ביטחון בשם, אם השם אמר שיהיה, יהיה. אבל נגיד מקרה הפוך, מחר בבוקר, הרי יוצא ללקט מן. אבל השם לא הבטיח לך. אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, במקרה כזה, זה לא ביטחון בשם, זה חוצפה. מה שהשם הבטיח, אנחנו מאמינים. מה שהוא לא הבטיח, אני לא יכול להמציא בשמו הבטחות. טוב.
תודה, תודה רב, ישר כוח, ואנחנו נמשיך עם מסרונים הבאים שקיבלנו. שואלים לגבי אדם שמאחר לתפילת שחרית ואינו מתפלל לתפילת 18 יחד עם הציבור, אבל נמצא איתם בבית הכנסת, מתפלל לפי הקצב שלו, האם בכל זאת זה נקרא תפילה במניין?
תפילה במניין הכוונה שהוא מתפלל ל-18 יחד עם כולם. עכשיו, אם הוא מאחר, הוא יכול, איך אומרים, לתפוס טרמפ. כל זמן שאנשים מתפללים, העשרה לא סיימו להתפלל, אז הוא יכול להצטרף. זה בסדר גמור. כל זמן שלא גמור.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נעבור אל עוד מסרון. שואל מאזין, מה האופן הטוב ביותר להכנת תה בשבת?
להכנת תה?
כן, מדברים על תמצית, טיון וכו', מה הכי טוב, מה הדרך הטובה
ביותר? כדי לא להסתבך, הכי טוב זה מה שנקרא כלי שלישי. זאת אומרת, הכלי, נגיד על הפלטה, בו יש, זה נקרא כלי ראשון, אחר כך יש, משם הוא שופך ללא יודע לאן, לאיזה כלי, ומשם הוא שופך לכוס. אז זה כבר לא משנה אם זה סקית או נוזלת, או קודם התה, אחר כך זה, אחר כך זה, כיוון שזה כלי שלישי, אין בעיה. יש מקטירים בכלי שני, יש שלא. הקיצור, כדי לא להסתבך, כלי שלישי.
תודה, תודה רב, ישר כוח. אנחנו 11 דקות אחרי השעה 9, שוב גם מזכירים למאזינים שמצטרפים אלינו כעת, שהערב הזה אנחנו עובדים רק על ידי תיבת המסרונים. אם יש לכם שאלה לרב שלמה אבינר, אתם מוזמנים לשלוח אלינו אל 055-966-3991, 055-966-3991. כאמור, שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה, תשלחו לנו שאלות ואנחנו נשתדל בעזרת השם להעביר. נמשיך ברשותך הרב עם מסרון נוסף, שואלים האם מותר לשטוף כלים במים חמים, כאשר יש בכיור כלים חלביים או פרווה?
אני מבין שהשאלה היא כזאת, האם שלא מדובר בשבת, אלא מדובר ביום חול. הוא מפחד שזה יהפוך את הכיור לחלבי.
שיש שתי סוגים, שתי סוגים של כלים בתוך הכיור, גם חלבים וגם פרווה, וכשהוא שוטף את המים החמים זה יכול להרבה בחלבים שלי.
הוא מפחד שהכלים הפרווה יהפכו לחלבים. אם הם נמצאים יחד, הבנתי את השאלה. לא כל כך בבעיה, כי מסתבר שהמים הם לא במצב של יד סולדת בו, כי הרי הוא שוטף כלים, אז הוא לא רוצה לשרוף לעצמו את הידיים. נוסף לכך, זה מה שנקרא עירוי כלי ראשון. הסיכוי שזה יפגע בכלי חלבי, ושבכלי החלבי יש אוכל חלבי, ואחר כך יספריץ בכלי הפרווה, הוא סיכוי מאוד נמוך. לכן, למעשה, זה בסדר.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נעבור למסרון נוסף. שואלים, האם שייך לומר בורר בדבר שאינו גידולו, גידולי קרקע, כגון סכום לאחר הארוחה?
כן, יש דין בורר, גם בכלים, גם בספרים. לכן, כשעושים את הכלים אחרי הארוחה, אי אפשר למיין אותם. צריך לשים הכל ביחד, וזהו. טוב.
תודה, תודה רב. ועוד שאלה, כותבים מאזינים כאשר קוראים ספר או עיתון בשבת, ויש אומרים שיש בעיה לקרוא את הכיתוב שהוא מתחת לתמונות. שואלים האם הסתרת התמונה בכף היד מתירה לקרוא את הכיתוב, ומה קורה במקרה שהכיתוב הוא מעל או בצד של התמונה?
בימינו,
מה
זה בעיה? למה אסור לקרוא? מתחת לכיתוב, זה גזרת חכמים שמה יתקן את הכיתוב. כי יש לו, אני יודע, יש לו תמונה, כתוב, אני ואשתי מטיילים, אז לא מטיילים, מטיילים בגולן, לא, זה לא היה בגולן, זה היה מקום אחר. אבל בעיתון לא מתקנים. לכן אין בעיה. אגב, אני ממליץ ספר טוב על כל ההלכות האלה שנקרא שמירת שבת כלחתה. במיוחד ההוצאה השלישית היא ממש יפה מאוד. מי שלא מכיר את הספר הזה, אני מאוד ממליץ. טוב.
תודה, תודה רב. אנחנו רק מזכירים שאנחנו לא מעלים כאן שאלות פוליטיות, אין טעם, אנחנו באמת משאירים את זה לתוכניות הבוקר שלנו, תוכניות שעוסקות באקטואליה, אבל ניקח את הנקודה ההלכתית מתוך השאלה, על הנושא, שואלים פה מאזין לי על הנושא של הגיור, אז אם יש איזושהי רפורמת גיור שרוצים, אבל בוא נדבר ברשותך הרב מבחינה הלכתית, מה הדרך הנכונה באמת לגייר בימינו? האם יש עוד אפשרויות?
כן, הדרך לגייר בימינו היא אותה דרך של כל הדורות במשך 2,000 שנה, 3,000 שנה. אז יש באמת רעיונות חדשים. רעיון אחד זה לגייר מי שרוצה להיות לאומי וכולו וכולו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה מספיק להיות מסורתי. קצת לשמור כן, קצת לשמור לא. יש אפשרות שלישית, שאתה קיימת בכל הדורות, קבלת מצוות. אבל לא סתם הצהרה, אני מקבל את המצוות. אלא באמת, הוא מקבל את המצוות, והוא רוצה לקיים אותם. וככה, אם לא, הגיור לא חל. אם היינו אומרים שהגיור היה חל, לא היינו עושים טובה גדולה לבן אדם, בגלל ש אם הוא גוי, הוא מקיים שבע מצוות בני נוער, אז זה מעולה. עכשיו שהוא יתגייר והוא לא מקיים את המצוות, אז עשינו לו שירות דוב. כי עכשיו הוא לא... הוא יענש קשות. אבל לא לדאוג. הגיור לא חל במקרה כזה. צריך לדעת, גיור זה לא עניין חומרים. סיטונאי. לא, לא מגיירים רבים רבים. גיור זה בשביל אדם אחד. מיוחד, וכלו. אבל לא, לא מגיירים טונות כמו שהיו רוצים המוסלמים או הנוצרים. אגב, יש לי חברים שמשרתים בצבא ובצבא יש הרבה גויים מרוסיה, ובאמת הם חיילים מעולים ברוך השם, הם רוצים להתגייר, אבל כששואלים אותם למה אתה רוצה להתגייר, הוא לא אומר כדי להיות שייך לעם ישראל יותר, אלא זה נוחות, זה אזרח יותר מאוזרח. הבנו את העיקרון. לכן צריך גיור כהלכה, נקודה. אם לא יהיה גיור כהלכה, מאוד נסתבך. א', יהיה אדם שמתגייר בתום לב, ויום אחד הוא חוטף סתירת לחי, אומרים לו, לא, 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 אני לא יכולה להתחתן איתך, וכו' וכו'. ב', יהיו בעם ישראל שני סוגי יהודים. יהודים על פי הלכה, יהודים לא על פי הלכה. אוי ובוי. כבר לא ידעו, כשאתה פוגש יהודי, אם הוא יהודי או לא יהודי. ונצטרך לנהל ספרי יוחסין. זה קטסטרופה הדבר הזה. אז יכול להיות שאלה שרוצים לעשות רפורמה בגיור הם אנשים נחמדים, אבל חייב להיות גיור כהלכה, נקודה. או ליתר דיוק. רבינו הרב צילוק, זה יהודה, לא היה אומר גיור על פי הלכה, כי כל אחד יחליט מה הלכה. היה אומר גיור על פי הרבנות הראשית לישראל. וכמובן, הרבנות הראשית לישראל יכולה להקים בתי דין שונים בכל מיני מקומות כדי שילך יותר מהר. זה בוודאי אין בעיה.
תודה. ישר כוח הרב, ואנחנו נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים מאזינים, האם ישנו מצב שבו ניתן לנשים להתפלל מנחה גם לאחר הדלקת נרות שבת?
כן, אומנם הדבר שנוי במחלוקת, אבל אפשר להתיר את הדבר הזה, בגלל שגם אחרי השקיעה, כתוב במשנה שבת, יש עדיין דברים שמותר לעשות אחרי השקיעה. והוא הדין שמותר להתפלל מנחה גם אחרי השקיעה. אגב, השאלה הזאת היא לא רק לגבי נשים, היא גם לגבי גברים. כי עכשיו זה מוקדם מאוד. אנשים עובדים קשה, מגיעים לבית הכנסת אחרי השקיעה. זה בכלל בעיה להתפלל מנחה אחרי השקיעה. אבל עכשיו עוד יותר קשה, אבל הם יכולים להתפלל. אומנם במשנה ברורה אומר שלא, אבל הרבה פוסקים אומרים שכן. סיכום, גם גברים, גם נשים, יכולים להתפלל אחרי השקיעה, מנחה או אחרי קבלת שבת. במיוחד, יש פוסקים אמרו, הרי בכלל, למה לא מתפללים בשבת אותו 18, מה הוא לא טוב? אם כמובן תוספת של שבת, כמו שבראש חודש, או בחג יש תוספת, יעלה ויבוא. תשובה, אומרת הגמרא, לא לטרח את האדם. אנשים התפללו בכוונה גדולה, בריחות, אז נקצר להם. יוצא שבאופן עקרוני, תיאורטי, היה אפשר להתפלל אפילו את תפילה של חול בשבת. כמובן זה לא עולה על הדעת עכשיו, כי חכמים תקנו תקנה. אבל באופן עקרוני היה אפשרי. סיכום אפשר.
תודה, תודה רב. ונמשיך עם עוד מסרון. שואלים לגבי אדם שצריך להתפנות, מיד לאחר מכן רוצה לאכול לחם, שואלים מה הדרך הנכונה של נטילת ידיים.
כן, יש כמה שיטות. הדרך הטובה היא, כמובן אחרי שהוא התפנה, ליטול ידיים, לברך אשר יצר, ואז לברך המוציא. אשר יצר אינו מהווה הפסק. כי הרי זה חלק מן העניין. אפשר גם לברך המוציא, אחר כך אשר יצר. אבל בשביל אשר יצר צריך להיות צמוד, אבל זה כמעט צמוד. כמובן, השאלה הזאת לא נשאלת לתימנים. כי התימנים מותר לדבר בין הנטילה למוציא. בתנאי שלא מסיחים את הדעת, אז בכלל השאלה לא קיימת. טוב, תימנים בלדים. כן.
תודה, תודה לך הרב. ועוד מסרון, שואלים לגבי אדם שמחמיר בנושא של טלטול ברבים בשבת, וכשהוא הולך לבית כנסת, בתקופה שלנו יש את חובת המסכה, כשנכנסים לתוך בית כנסת, במקרה שהוא תולה אותה בדרך, רק על הפה או על הסנטר, האם זה מועיל? או שצריך לשים אותו בשלמות על ה... גם על האף, שזה יהיה כמו שזה, הלבוש?
האם מותר לטלטל מסכה על הפנים בשבת? כן, אפשר היה כמובן לדון ולומר, זה לא נקרא בגד. אז אסור לטלטל ברשות הרבים. אבל זה נקרא תכשיט. זה לא תכשיט כל כך במובן שזה יפה, אבל שזה משרת את האדם בצורה חיונית. עיין במשנה שבת הרבה דוגמאות של דברים כאלה. אבל זה בתנאי שהוא לובש את המסכה כמו מסכה. על הפנים, על האף וכולו, אבל אם הוא סתם מוריד אותה תחת הסנטר. זה לא נקרא לא בגד ולא תכשיט.
תודה, תודה הרב, ואנחנו כבר מתקרבים למחציתה של השעה שלנו. שוב, ברשותך הרב, נעדכן את המאזינים, גם מאזינים שמצטרפים במהלך התוכנית, שהערב הזה אנחנו עוסקים בשאלות רק על ידי תיבת המסרונים. אם עולה לכם שאלה בהלכה, שאלה בהשקפה, אתם מוזמנים להשתתף בתוכנית שלנו. תשלחו אלינו אל תיבת המסרונים, אל 055-966-3991, 055-966-3991, זה המספר של תיבת המסרונים שלנו. הרב שלמה אבינר שנמצא איתנו כאן כמדי יום שני, בין 9 ל-10, יענה לכם, בעזרת השם. ואנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים הרב, וכותבת לנו מאזינה, שרוצה לשאול בקשר לבצל מיבול נוכרי, שהוא מונח בעגלת ירקות וצמח בשנת שמיטה. האם יש התייחסות מסוימת שקשורה לשמיטה, או יש לו דין של יבול נוכרי או של חול?
אם זה יבול נוכרי ממש, כלומר זה גדל בשדה של גוי, אז אין לזה קדושת שמית, ולא צריך להפריש תרומות ומעשרות. זה של גוי. עכשיו, זה נאמר, כמובן, שהגוי הוא שכתב וכולו. אבל אם היהודי כתב, אז זה כבר שאלה אחרת. על כל פנים, כיוון שזה יבול נוכרי ממש, אין קדושת שביעית, וגם לא חייב בתרומות ומעשרות.
תודה, תודה לך הרב, ואנחנו ממשיכים עוד מסרון. שואלים לגבי חתונה שעתידה להיות בין בני עדה שונים, יש פערים, האם כדאי להמשיך?
בוודאי, לא להתחתן בין בני עדות שונות, זה נקרא שנאת חינם. כמובן, אנשים צריכים להתאים, אבל יכול להיות אנשים מעדות שונות ומתאימים, ואנשים מאותה עדה ולא מתאימים. יפסול אדם בגלל שייך לעדה אחרת, זה בדיוק שנאת חינם. אבל בעזרת השם, מתחתנים אשכנזים עם ספרדים, וגם תימנים. איך יש לי ילדים? אחת. יש לי שתי בנות, התחתנו עם ספרדי, בת אחת עם תימני, נכדה אחת עם אתיופי, וכמובן גם עם אשכנזים, ברוך השם. אנחנו מגוונים, ואני לא רואה את ההבדל בין כל העדות.
כן, ברוך השם. תודה, יישר כוח הרב. נמשיך עם עוד שאלות. שואלים האם מותר לטעת עצים בשנת שמיטה כדי להשתלט על קרקעות בארץ ישראל?
כן, זה מותר. כי כידוע, כדי שלא יתפוסו לנו קרקעות, יש אפילו אופנים שמותר לחלל שבת ושמיטה. זה פחות חמור משבת, ודאי, כי זה מדרבנן. יתר על כן, יש יתר מחירה. תיאורטית, יתר המחירה מתיר את הכל, אבל הפוסקים אמרו לא. לא המלאכות שביסודם במין התורה, כגון נטייה או חרישה וכו'. אבל לכל פנים, זה מדרבנן. וזה יותר מחירה. וכדי שלא ייקחו לנו את הקרקעות, לכן מותר לנדוע, מותר לחרוש וכו' וכו'. הערבים משתלטים על הקרקעות, קרקעות מדינה. כששואלים אותם למה אתם עושים את זה, אז הם אומרים, כי זה שלנו. מעניין מאוד. כן.
כן, תודה, תודה הרב. נמשיך עם עוד שאלות. שואלים, האם נכון לומר לזמר, לקרוא לו בשם יוצר, כמו שקוראים היום לזמרים ומלחינים, רושמים שרק השם הוא נקרא יוצר. האם זאת לא בעיה?
לא, לא רק הקדוש ברוך הוא נקרא יוצר. גם אדם הוא נקרא יוצר, אלא שהקדוש ברוך הוא יוצר לאלה 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 מן האדם, אשר ברא אלוקים לעשות. גם אני יכול לומר לעשות. וכתוב הקדוש ברוך הוא רואה, גם אני רואה. לכן אין בעיה להשתמש במילה יצירה, לאו דווקא של אומנים, כל מיני יצירות. אין בעיה.
תודה, תודה רב. ועוד מסרון, שואלים מה עושים עם הלחם שנשאר אחרי שבת.
קודם כל דואגים שלא יישאר לחם. קונים בדיוק מה שצריך, ומה ש... ולא, לא, לא, לוקחים חתיכות גדולות שאחר כך אין מה לעשות עם זה, לוקחים חתיכה קטנה, חותכים ועוד. ומה שנשאר, שמים בפריזר, השבת הבאה, או ליום חול. עכשיו אם הלחם הוא מלוכלך, הוא קרוע, לא יודע, אי אפשר להשתמש שוב. אה, אפשר לנסות פירורי לחם, אבל אפשר לזרוק אותו לפח דרך כבוד, כלומר בסקית. יש אנשים, לא הבנתי עד היום מה הם עושים, לוקחים סקיות לחם, תולים אותם בחוץ לפח אשפה, כדי לזרוק לאשפה. אז מה הם חושבים? שאנשים רעיבים יבואו לקחת את זה? ברוך השם, עד כדי כך לא רעיבים. יש מדינות שכן, שכן, אבל לא פה. לא יודע מה הם עושים. שצריך לסגור את זה היטב בסקית, אפשר לזרוק לפח.
תודה. תודה רב. נמשיך עם עוד מסרון. שואלים האם אפשר לנשק את ידי ההורים בערב שבת כאשר יש אחים גדולים שנמצאים איתנו ולא עושים כך.
האם אפשר לנשק את ידי ההורים בערב שבת? כן. אם יש אחים שלא עושים.
אחים גדולים.
כל אחד עושה מה שהוא רוצה. מי שרוצה מנשק, מי שלא רוצה אינו מנשק. אין איסור לנשק, אין חובה לנשק. ולכן זה נשאר להחלטתו של כל אחד ואחד כרצונו.
תודה, תודה רב. ונמשיך עם עוד מסרונים. שואל מאזין, האם בימות משיח אנחנו נשאר רק עם התאריך העברי והתבטלו כל הלוחות השנה האחרים, לועזים, מוסלמי וכו'?
א', אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה בימות המשיח. אבל בימות המשיח לא יתבטלו העמים. לא כולם יהיו יהודים. כולם יהיו חסידי אומת העולם. וגם זה לא מיד. חלק ינהרו אחרי המשיח, וירווחו בתשובה ולגויים. וחלק לא יהיה, לא תהיה ברירה למשיח, אלא לצאת למלחמה נגדם, כדי שיפסיקו לעשות עוול ורצח ואונס ומה לא. אומנם יש בעיה עם הלוח הנוצרי, שהוא קשור לנצרות. אבל אם הנוצרים אומרים, אנחנו כבר לא מאמינים בעבודה זרה הזאת. אז ממילא הלוח הוא גם נעשה בסדר, כמו כנסייה נוצרית. ונוצרים לא, אנחנו כבר לא מאמינים בזה. אז אפשר לעשות מה שרוצים, הכנסייה הנוצרית לא חייבים להחריב אותה. ולכן אם ירצו, יישארו. עם הלוח. אגב, לפני כמה שנים הייתה החלטה, תמיד היה כתוב שראשון בינואר במניינם זה יום ברית המילה של אותו איש שהיה יהודי, אבל זה לא הפסיק למסור חן ביניהם, אז הם מחקו את זה כדי שלא לא נדע שהוא יהודי. טוב,
תודה, תודה לך הרב. נמשיך עם עוד שאלה. שואלים איך נגיע ביהדות המסורת על גן עדן וגיהנום והנושא של שכר ועונש. האם זה מוזכר איפשהו בתורה?
למה שכר ועונש לא כתוב בתורה גיהנום?
כן, שכר ועונש, גן עדן וגיהנום. איפה זה מוזכר במסורת?
למה גן עדן וגיהנום לא כתובים בתורה? נכון, הרבה דברים לא כתובים בתורה. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. חכמים באמת אומרים במסכת סנהדרין בפרק האחרון, שמי שאומר אין תחיית המתים מן התורה וכו' וכו', אז הוא כופר. לא מספיק שיאמין לתחיית המתים, אלא צריך שיאמין שתחיית המתים זה כתוב בתורה. על כל פנים, השאלה נכונה. גן עדן וגיהנום זה לא כתוב בפירוש. אומנם אדם הראשון היה בגן עדן, כן? אבל זה גן עדן על פני כדור הארץ. השואל שואל לגבי גן עדן בשמיים. אז זה בתורה שבעל פה. לא חייבים לכתוב הכל בתורה שבכתב, אחרי זה יהיה ספר קילומטרים.
כן, טוב, תודה רב. נעבור אל עוד מסרון. עוד שאלת השקפה, אם בתחיית המתים יצטרכו מתים שחזרו לתחייה לעשות קידושין חדשים עם נשותיהם?
כן, זה הגמרא בעצמה שואלת. שכחתי איפה. מסרת נידה, דף עין, אני לא זוכר. שכשיקום לתחייה, אני אפשר לעשות קידושים מחודשים. לכאורה כן, כי על ידי המוות התבטלו הקידושים הקודמים. נכון, זו שאלה טובה. השאלה ששאלו בימינו, אדם שעושים לו ניתוח לב, מנתקים את הלב מן הגוף, ומזרימים את הדם באופן מלאכותי, אחר כך מחברים את הלב, יצא שהוא היה מת, אז צריך לעשות עוד פעם קידושין. לא, הוא לא מת. עובדה שהוא קם לתחייה, זה לא נקרא לקום לתחייה, עובדה שהוא חי, אז מתברר למפרע שהוא לא היה מת. לכן, אף שעשו לו ניתוח לב פתוח, הוא לא צריך לתת קידושין לאשתו. אבל אחרי תחיית המתים יהיו באמת מתים, אז צריך עוד פעם קידושין.
תודה, תודה רב. נעבור אל עוד שאלה, שואלים האם מותר להשקיע דרך קופות גמל להשקעה גם במסלול שלא קיבל אישור הלכתי, ומה הדין במניות חול?
ככה זה.
מניות חול
זה מניות האישור ההלכתי הוא חומרה. כי אחרת אני לא יודע מה קורה בקופות הגמל. אולי קונים מזון לא כשר, אולי ריבית, אולי חילול שבת, לא יודע מה קורה שם. אבל מן הדין מותר. כי אני לא מנהל, אני לא שותף, אני סתם יהודי, זה כאילו הלוואה. אני לא חייב, אלא אם כן אני כל המניות שלי, ולכן זה חומרה. אחר תבוא לברכה כמובן. עכשיו מניות חול, אין איסור. אמנם גם הם יכולים לעשות דברים אסורים, אבל שוב, אני לא בעלים על החברה. אבל כמובן, עדיף לקנות מניות מארץ ישראל ולא מחוץ לארץ. ניסו לחזק את הכלכלה הישראלית ולא לחזק את הכלכלה מחוץ לארץ. מצווה, איך כתוב, קנו מיד עמיתך. אם אתה רוצה לקנות איזה חפץ, תקנה אצל יהודים. אתה חייב. ולא אצל גויים. שכחתי לומר גם השאלה הראשונה, מה אכפת להחמיר, אלא התשואה, התשואה, היא הרבה יותר נמוכה, במסלול ההלכתי. ואנשים, אין להם הרבה כסף, מה נעשה? טוב.
תודה, תודה לך הרב, אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות. כותבים לגבי חנות, שמוכרת בשר בקר טרי, במקרה הזה זה של הרב ומחבוד, אבל היא חותכת אותו לאריזות קטנות, ללא חותמת כשרות. האם ניתן לקנות?
כלומר, החבילות הקטנות אין חותמת כשרות. זו שאלה טובה. זה תלוי באמון שהוא נותן לבעל החנות. כי תיאורטית, בעל החנות יכול לקנות מזון טרף, בזול, ולהכניס אותם בשקיות האלה. תיאורטית אני יכול לעשות את זה, אבל אם ניכר לו, ניכר על פי השקית שזה באמת בא משם, מהחבילה הגדולה. הרבה מוצרים זה ככה, האריזה המקיפה יש הכשר, והפריטים בפנים אין. אם זה ניכר, ברור, או שיש לו אמון ברור מסיבות שונות, אז אין בעיה.
תודה, יישר כוח הרב. נעבור על עוד שאלה. שואל מאזין, מה יעשה אדם כדי לחוש תחושה של סיפוק נפשי ומלא רוגע במהלך חייו?
הוא צריך לדעת שהוא עושה דברים טובים. מי שעושה דברים טובים, יש לו סיפוק. הוא חייב לחוש סיפוק. אם הוא לא חש סיפוק, על מה שהוא לא תקין אצלו. למה שלא יחוש סיפוק? בסדר. צריך להיות שמח שעושה דברים טובים. יכול להיות שהוא לא אוהב את הדברים הטובים. הרמב"ם כותב, בסוף הלכות סוכה ולולב, שלעבוד את השם בשמחה, דומה שמחה סיפוק, זה דבר חשוב מאוד. כמו שכתוב, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. איזה שמחה, הוא אומר? שמחה שקיימתי מצוות לאהבת השם. יכול להיות אדם שלא שמח מזה. יכול להיות שיש לו השקפת עולם לא נכונה. שהוא פה על פני כדור הארץ בשביל תאווה וכבוד וכסף, אז המצוות אינה מסמכות אותו. אבל אם הוא פה בשביל לעבוד את השם, אז ודאי יש לו סיפוק שעובד את השם.
ישר כוח, תודה לך הרב. נעבור על עוד שאלה, שואלים האם מותר להשתמש בתאריכים אזרחיים בשביל נושאים אזרחיים?
קשור לשאלה שהייתה קודם. כן. התאריך הנוצרי הוא קשור לנצרות. זה יום הולדת של אותו האיש. ולכן, אסור להשתמש בתאריך הזה. אלא אם כן, אין ברירה, לפעמים חייבים במסמכים, לא יודע למה, אבל חייבים. אז לחשוב, גם תאריך עברי, גם תאריך נוצרי. אבל אם זה לא אילוץ, בוודאי שאין להשתמש בתאריך הזה.
תודה, יישר כוח הרב. נעבור לעוד מסרון. כותב מאזין שהוא איננו מבין בהלכות שמיטה, הוא קונה בשוק פירות, הוא שואל אם יש איזושהי הלכה לגבי הקליפות של הפירות.
הקליפות של הפירות שרגילים לא לאכול, אין להם קדושת שמיט. אבל פי שתיאורטית אפשר לאכול, אבל יש שמקלפים, מה מקלפים, לא יודע. מקלפים תפוח, מה עוד אפשר לקלף, אני לא יודע. אבל מה שלא רגילים לאכול, קליפת תפוז. תיאורטית אפשר לעשות מזה ריבה, פירות, מרקחת. אבל בפועל אנשים זוחקים. אז כל דבר שאנשים רגילים לזרוק, או מלפפון, יש מקלפים, ולכן אין קדושת שביעית לקליפות האלה. כי כל דבר אנחנו הולכים, על פי ההרגל של אנשים.
תודה, תודה רב. נעבור אל עוד שאלה, שואלים האם בימינו שיש שפע גדול ואין צמצום, כמו שהיה בשנות ה-50 למשל, האם צריך לחנך את ילדינו לצמצום? כמה שיותר, או שזה כבר לא ראוי בדורנו?
ודאי שצריך לחנך את ילדינו לצמצום. ומותר לבן אדם ליהנות מהחיים. הסתפקות במועט זה לא חובה. זה מידה טובה. אבל זה לא חובה. אם אדם רוצה, מותר לו ליהנות כמה שהוא רוצה, הנאות כשרות. אבל אנחנו מחנכים את הילדים גם למידות טובות. שלא שיסתפק במועט. שמה שיעניין אותו בחיים זה לא רכוש וזה לא אוכל, אלא זה עבודת השם ועשיית הטוב. ושלא יהיה משועבד לתענוגות העולם הזה ולרכוש. זה לא קשור לזה שאין צנע. כשהייתה צנע לא היה צורך לחנך את הילדים. לא היה, פשוט. לא היה צורך לחנך את אבא שלי להסתפק במועד, כי לא היה אוכל בבית. כשהיה ילד, היה הולך ביער, מחפש תפוחי בר. לא היה צורך לחנך את אמא שלי לצמצום. ברוך השם, בבית שלה לא היו רעבים, אבל את הלחם סגרו בארונית עם מפתח שלא ייקחו. אז כשאין אין, אין מה לחנך. המציאות כופה את עצמה. אבל בעד בימינו שיש שפע, בוודאי, מידה טובה, מרגיל את הילדים שלא יהיו משועבדים להנאות. כי אם הם משועבדים להנאות, זה מאוד פוגע בכל העבודה הרוחנית, המוסרית. הנאות, כן. להיות משועבד, לא. רבינו אברהם בן הרמב״ם אומר, יכול להיות תיאורטית בן אדם מוצם, 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 ושלא נקרא מילת הפרישות, כי כל רגע הוא חושב, נו, מתי אוכלים, מתי אוכלים, ואוי, אוי, לי, שאני לא אוכל. וגם יכול להיות מצב הפוך. אדם הוא עשיר, הוא גר בארמון, אבל יש לו מילת הפרישות, כי זה לא מעניין אותו, הארמון הזה. הוא בארמון, הוא בארמון, לא יהיה בארמון, לא, לא, לא מעניין. אז צריך לשחרר את הילדים בעולם הפנימי מהנאות ושיעבודים של העולם הזה. אבל איך עושים את זה? על ידי שתיתן להם שיעורים? לא, על ידי שיראו שההורים הם כאלה. אז הם נדבקים. יש הקרנה. עיקר החינוך זה לא מה שאדם מדבר. עיקר החינוך זה מה שאדם הוא. ומתוך שהוא כזה, הוא מקרין על הסביבה. אז אם ההורים חיים בלוקסוס, זה לא יעזור כל הנאומים. אבל אם הם חיים בצניעות, מסתפקים במועט, אז באופן טבעי, הילדים יהיו כאלה. יוצא שאין צורך לנקוס יוזמות בדבר הזה. אלא ההורים בעצמם צריכים להיות כאלה.
תודה, תודה רב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים לגבי אדם שמציג את עצמו כבעל מוסדות תורה ומטרים אנשים, אבל מתברר שהוא משתמש בכספים לצרכיו. איך מתייחסים לאדם כזה? איך קוראים לאדם כזה?
איך קוראים? הוא גנב, הוא נוכל. יש הרבה כאלה, לצערנו. ולכן, לפני שאדם תורם גם לעני פרטי, גם למוסד, הוא צריך לבדוק היטב. כך כתוב השולחן ערוך, שלא נותנים כסף לעניים בלי לבדוק. אלא אם כן הוא אומר, אני רעב, אני רעב, טוב, אולי זה ביקוח נפש, אבל בישהו אולי הוא רמאי, אבל ביקוח נפש. אם לא, לא נותנים בלי לבדוק. איך אני אבדוק? שאלה טובה. אתה צריך לשאול אנשים נאמנים. או יותר פשוט. באמת, אתה לא יכול לתת צדקה לכל המוסדות שבעם ישראל. הלוואי. לכן, תבחר לך מוסד, אחת, שתיים, שלוש, שאתה יודע שזה בסדר, ותתרום להם. פעם הייתי באמריקה, לא זוכר איפה, ובעיר אחת, סן פרנסיסקו, אולי לא זוכר, ראיתי בן אדם נכנס, ביקש תרומה וזה, אבל הבית נתן לו כזה תלוש, $25. שאלתי אותו מה זה. בתחילת השנה אני מחליט כמה כסף אתן לי צדקה. $1,000. אז נותנים לי תלושים של $100, של 50, של 20, של 10. בא בן אדם, אני מקשיב לו, נותן לו מה שאני חושב. אחר כך הוא אוסף כל התלושים, הולך למשרד המרכזי, ושם הם אנשים חכמים, יודעים לדאוג הכל היטב. אדם אמיתי, אמין, אז נותנים לו את הכסף, אם לא, אומרים לו, סליחה, אתה לא יכול לקבל. צריך לבדוק היטב, כי יש הרבה נוכלים. בזמן הגמרא היו נוכלים, והיום יש נוכלים. אני, קבצן בתחנה מרכזית, $1,000 היום. קבצן בכותל, 7,000 שקל היום. אתה מרוויח 7,000 שקל היום? לא. לא, למה אתה עובד ברדיו? סתם, במקום לקבץ לדבות בכותל. אנחנו יודעים שיש שם הרבה נוכלים, לצערנו.
כן, טוב, יש לנו עוד דקה לערך הרב ברשותך עוד שאלה, האם מותר לקנות מכונס נכסים?
כן, כונס הנכסים הוא לא גזלן. אדם מראש יודע שאם הוא לוקח הלוואה, הוא לא משלם. יחרימו את נכסיו. אם הוא לא רוצה שיחרימו לו, שהוא ימכור בעצמו. הוא לא, זה אחד מהתנאים שבהלוואה עצמה. לא גנזים ממנו, על פי הלכה, מי שחייב כסף, הוא לא משלם, אז לוקחים לו את כל מה שיש לו, רק משאירים לו מיטה אחת, סכין אחד, כף אחת, המינימום כדי לחיות. אדם צריך לשלם חובות, מובן מלאב.
כן, טוב, הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, הגענו לסיומה של השעה שלנו. תודה רבה שהיית איתנו.
טוב, שלום המאזינים, שלום
המאזינות,
ברוכים תהיו.
תודה לך הרב, תודה גם לך דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה. נעדכן שמיד אחרינו, כיוון הרוח עם בני טייטלבוים, מערך את מומחי הזמר העברי, הרב דוקטור יוסף פריאל, בשיחה מיוחדת לזכרו של הפזמונאי יורם תהרלב, זכרו לברכה, והחיבור שלו ליהדות ולמורשת ישראל. תוכנית מעניינת מאוד, כדאי להזין. לאחר מכן, שיעור השבועי של הרב בניה שמואלי. ומחר נעדכן שלא תתקיים בתוכנית שאלות ותשובות בנושא הכשרות מסיבות אישיות של הרב בורשטיין, אבל בעזרת השם הוא ישוב לכם השבוע שאחרי. מחר יהיה איתנו הרב יוסף אל נקווה בשאלות ותשובות בהלכה, זוגיות ומשפחה. אנחנו נשתמע, שתהיה לכם המשך האזנה טובה ונעימה.
כן, סוף סוף היום הגיע, המיליון אותך הפתיע.
הן
חוזרות, הגרלות המיוחדות של מנוי פייס. 18 מיליונרים חדשים בחודש אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, במרס בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו.
האזינו לגאון הגדול, הרב שמואל אליהו שליטה.
רוצים לברך כל מי שעושה למען השבת הקדושה, שהקדוש ברוך הוא יביא לו ברכה.
אמן.
במיוחד ארגון ושמרו, שכל כך עוזרים לאנשים, כל מי ששותף, רק ברכה. אך טוב, אחרי שתדפוני כל יום החיי. בהצלחה.
ארגון ושמרו יוצא במזם גדול, המאפשר למשפחות רבות לקבל בלי תמורה ערכת שבת הכוללת. פלטה לשבת, מחם שבת מעודר, שעוני שבת, גביע לקידוש, זוג פמוטות להדלקת נרות ועוד. היו שותפים בתרומה חד פעמית בסך 770 שקלים, ואנו נעניק ערכת שבת מפוארת למשפחות מתחזקות.
ושמרו.
חייגו אליי כעת 0547-580-0058.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים, ובכוכבית 50-18. כפוף לתנאי המבצע.
עכשיו בלוטו, הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
כאן מורשת.